טוב, אז ערב טוב לכולם וכולם. רק לפני זה, מבחינה טכנית, בשבועיים הקרובים לא יהיה שיעורים. השבוע הבא זה יום ירושלים, ושבוע לאחר מכן זה חג השבועות. אז טוב, אנחנו נתקדמנו אבל בקצב הפרשיות, והיום אנחנו מסיימים את ספר ויקרא, הספר היותר מאתגר מבין ספרי, מבין חמישה חומשי תורה. פרשת בחוקותיי. פרשת בחוקותיי, הפרשה שחותמת את ספר ויקרא, היא, אפשר לקרוא לזה, יש בה טעם קצת לא טוב שנשאר בפה. רוב הפרשה עוסקת בעונשים שעם ישראל הולך לקבל במידה והוא לא יקיים את חוקי השם. יש כמובן גם את הצד החיובי, אבל יש פה כמו פסוקים מאוד מאוד גדולה, מזכירה קצת את פרשת כי תבוא, בסדר? שגם בספר דברים שמתוארים העונשים, הוא בא אליך כל הכללות האלה והשיגוך, אז גם פרשת בחוקותיי עוסקת הרבה באסונות שבאים על עם ישראל. זה החלק הראשון ורובה של הפרשה. החלק השני שמסיים וחותם לחלוטין צבע יקרא, זה לכאורה משהו לא קשור לגמרי. דנים בדיני הקדשות. זאת אומרת, דינים שהיום אין לנו כל כך הכירות איתם, אבל בזמן בית המקדש, שאדם, לכל אדם היה איזה סוג של שווי שהיה נמדד בכסף, וכנ"ל גם לחפצים שלו ולשדות שלו. והקדשות, מדובר על זה שהאדם מקדיש את השווי שלו או למשפחתו או רכושו לבית המקדש, שזה לכאורה פרשייה שלא אמורה להיות כאן. זאת אומרת, הסיפור הזה על החוקים שחותמים את ספר ויקרא, מה קורה אם עם ישראל שומר את החוקים, מה קורה אם הוא לא שומר את החוקים, זה לכאורה באמת סיומת. אבל הפרשייה הזו של ההקדשות הייתה לכאורה להיות חלק מספר ויקרא בשלבים מוקדמים יותר. כשאנחנו מדברים על כל מיני הקורבנות שאדם מקריב למקדש, אז בין השאר גם יש לנו את ההקדשות. למה הפרשייה הזו? איזו פרשייה שחותמת ספר ויקרא. אז בשביל להבין את כל הדברים הללו, אנחנו צריכים כדרכנו לנסות למצוא פה איזשהו קו שחורז את הפרשה, וממילא גם את כל ספר ויקרא. את ההזדמנות גם יום ירושלים, שזה נופל על השנה, על השבת הזו של שבת בחוקותיי. כל שנה זה יוצא לנו בחוקותיי. כן, זה תמיד יוצא, אבל לפעמים זה בארבע חוקותיי, לא? לפעמים זה שילוב. ספר ויקרא, כמו שאנחנו פותחים בכל השיעורים סביב ספר ויקרא, זה ספר, אמרנו, שעוסק בפרטים. בניגוד לספר בראשית, שכאמור נותן את התשתיות לכל העבודה המוסרית, הכלל אנושית, וספר שמות שמדבר על כלל ישראל, היצירה של עם ישראל והמעמד הר סיני, ספר ויקרא הוא מתחיל לרדת אל הפרטים שקיימים בחיים. אנו מצבים שונים שקיימים בחיי האדם, מצבים של כישלונות שהוא צריך להביא עליהם קורבן חטאת, מצבים של שמחה שהוא צריך להביא עליהם קורבן שלמים, מצבים של חגים שיש את הקורבנות המיועדים להם, ימי חול שיש את סדר הקורבנות שמתאים להם, שבתות. זאת אומרת, לכל זמן, לכל עת תחת השמיים. מהלך החיים של האדם בכל זמן, בכל רגע נתון מחייו, יש לו את היכולת להתקרב לקדוש ברוך הוא. לקראת סוף הספר אנחנו מתעסקים יותר ויותר בהתקרבות לא רק של האדם הפרטי, אלא של עם ישראל כולו. איך עם ישראל מתקרב לבורא עולם. אז ראינו בפרשיות הקודמות הדרך של הכהנים להתקרב לקדוש ברוך הוא. אמור אל הכהנים, בני אהרון וכו'. אחרי זה ראינו את המועדים של עם ישראל, גם בפרשת אמור, איך עם ישראל כולו במעגל השנה הולך ומתקרב לקדוש ברוך הוא. בפרשת בהר דיברנו על ההתקרבות החברתית, שמיטה ויובל. בסדר, סדר החיים החברתי, שוב, שמגיע פעם בשבע שנים, פעם בחמישים שנה, וגם לסדר הזה יש את הדרכים המאוד מאוד ייחודיות איך ליצור מערך חיים שכולו קרבה לקדוש ברוך הוא. פרשת בחוקותיי היא כאמור פרשה שחותמת את המהלך הזה. מה שיא הקרבה לקדוש ברוך הוא? היינו מצפים ששיא הקרבה לקדוש ברוך הוא, זה יהיה על ידי נדבה. היה מאוד מתאים לסיים את ספר ויקרא בקורבן נדבה. אדם מתנדב, נותן מרצונו עכשיו לקדוש ברוך הוא. אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. יש פה עכשיו פרשה כולה שמילת המפתח בה, כאמור הכותרת שלה, חוק. חוק, טבע שקיים במציאות, שיש לו השלכות מאוד מאוד ברורות. מה קורה אם מקיימים את החוקים, ומה קורה חלילה אם לא מקיימים את החוקים. העמדה הנפשית של קבלת חוק, זה עמדה נפשית שהיא זרה לנפש האדם. הרב קוק כותב מאמרי הראייה, מאמר נחמת ישראל, יש שם מאמר מאוד חשוב, ששם הוא מדבר על זה שהאדם האלילי, שהוא בעצם הביטוי לנפש הפראית שקיימת אצל כל אחד מאיתנו, הוא אדם ששונא חוקיות. הכורח הזה להכניס את החיים למסגרת ברורה, מדויקת, של עשה ולא תעשה, זה דבר שהוא נראה במבט ראשון כמנוגד לכל הספונטניות הנפשית שלנו. אף אחד מאיתנו לא אוהב שאומרים לו מה לעשות. בוודאי בתקופה שלנו מאוד מאוד מעצימים את התחושות האלה. אדם צריך לעשות דברים מתוך אהבה, מתוך הזדהות, מתוך חיבור. אנחנו רואים שהתורה, לא שהיא חלילה מזניחה את הצדדים האלה של הקרבה, האהבה, ההזדהות והחיבור, אבל מה שחותם בסופו של דבר, מה שיוצר את המסגרת, זה החוק. אדם חייב לקחת את חייו ולהכניס אותם גם למסגרות מאוד מאוד יציבות, חותכות וברורות. וכאן, כאמור, בתוך הפרשה הזו, אנחנו רואים שיש נגזרות אדירות ומאוד קיצוניות בשאלה האם אדם מנהל את חייו על פי החוק או לא. חוק מלשון חקיקה, משהו שהוא חקוק בנפש, משהו שהופך להיות חלק מהאדם. ואז מתארת התורה שאם בחוקותיי תלכו ובמצוותיי תשמרו, ונתתי גשמכם בעיתה ונתנה ארץ יבולה ושיג לכם דיישת בציר ובשיג יציר את זרה, ואכלתם לחמכם לסובע וישבתם לבטח בארצכם, ונתתי שלום בארץ ושכבתם אחרית ושבתי חיה ורדפתם את אויביכם ונפלו לפניכם לחרב ורדפו מכם 50 ומכם רבע ירדופו, ואכלתם ישן נושן וחדש מפני ישן תוציאו, ונתתי משכנים מתוככם, אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות להם לעבדים, ואשבור מטות עולכם והולך אתכם קוממיות. הבטחות מופלאות, הבטחות אדירות, שעם ישראל הולך בחוקי השם, אז העולם הוא כולו צועד איתנו. המהר"ל מפראג, שניגע בו הרבה בפרשה הזו, הוא מדבר על זה, שכאשר אדם הולך על פי חוקי השם, הוא מתאים את עצמו לסדר הכללי של המציאות. זה הביטוי. אומר, הסדר הכללי, יש איזשהו כיוון, איזשהו זרם שהעולם זורם אליו. כאשר אדם רואה עין בעין, כן, הוא מתאים את עצמו אל הזרם האלוהי, אל המבט האלוהי, אז גם באופן טבעי החיים שלו הולכים ופורחים. כאשר אדם לא עושה את זאת, קורה פה משהו איום ונורא. החלק אגב של הדברים הטובים הוא יחסית קטן. עכשיו מתחילים שלב האיומים. ואם לא תשמעו לי ולא תעשו את כל מצוות האלה, אז אף אני אעשה זאת לכם והפקעתי עליכם בעלה את השחפת את הקדחת מחלות עיניים ומדיבות נפש וזרעתם לריק ואכלתו לאויביכם ונתתי לפניכם ונגבתם לפני אויביכם ורדו בכם שונאיכם, ואם עד אלה לא תשמעו לי ואספתי לי עשרה אתכם שבע על חטאתכם והשלחתי בכם את חיית השדה ושקלה אתכם, ואם באלה לא תבשרו לי והלכתי עמכם בקרי, זאת אומרת עוד יותר, והבאתי עליכם חרב נוקמת נקם הברית ושלחתי דבר בתוככם ושוברי ואפו 10 נשים לחמכם בתנור אחד, ואם בזאת לא תשמעו לי והלכתי מבקרי והלכתי עמכם בחמת קרי והסרתי אתכם לפני שבע על חטאתכם. ואז יש פה תיאורים של ואכלתם בשר בניכם ובשר בנותיכם תאכלו, והשמתי את במותיכם ונתתי את עריכם חורבה, והשימותי את מקדשיכם ולא אריח בריח ניחוכם, ואז אזרה אתכם בגויים והנשארים בכם, הבאתי מורח בלבבם ורדף אותם כל עלי נידף, ונסו מנוסת חר ונפלו ואין רודף, וכשלו איש יד אחי וכו' וכו' וכו'. כמו שאמרתי, תחושה לא טובה. ככה מסיימים ספר. מה זאת אומרת? ברור שקוראים את הקריאות. אז זה קשור, אבל קוראים, מה השאלה? זה חלק מהתורה. קוראים. בוודאי שקוראים. קוראים את זה פרשת כי תבוא, כי זה גם חלק מהתורה. וכאן, הקיצוניות הזו, היא נראית מאוד לא ברורה. ושימו לב, יש כאן איזשהם שתי קצוות שהם ב-180 מעלות הפכות. או שאנחנו נמצאים בשיא החיים, או שנמצאים בשיא התחתית. זה דבר שהוא לא ברור. זאת אומרת, בסדר, אדם נכשל. זה עכשיו אומר שכל חייו הם כלום אחד גמור. והפוך, אדם מצליח. עכשיו, הקצנה הזו זה לא ייחודי רק לפרשת בחוקותיי. אנחנו מכירים את זה גם פרשת הקללות והברכות, בפרשת כי תבוא. מכירים את זה גם מדרשות חז"ל. למשל, חז"ל אומרים על אברהם אבינו, שכתוב, ונתתי זרעך כעפר הארץ וכוכבי השמיים. שואלים חכמים, למה נמשל זרעו של אברהם כעפר הארץ וככוכבי השמיים? כי בשעה שעולים, עולים עד כוכבי שמיים. בשעה שיורדים, יורדים עד עפר הארץ. הסיפור הידוע שכולנו מכירים על רבן יוחנן בן זכאי, שמסתובב לו שם בירושלים של לפני החורבן, ורואה את ביתו של רבי נקדימון בן גוריון, שמלקטת צעורים מגללי בהמה של עובדי עבודה זרה. ואותה, הוא מזהה אותה, רבן יוחנן בן זכאי, שהוא חתם על כתובתה, שהיה שם איזה סכום דמיוני של 10,000 כיכרי זהב, והיא מלקטת צעורים. אומר רבן יוחנן בן זכאי, אשריכם ישראל, בשעה שאתם עושים רצונו של מקום, אין כל אומה יכולה לשלוט בכם. בשעה שאין אתם עושים רצונו של מקום, אתם נמסרים בידי, בגללי בהמה של עבודה זרה. זאת אומרת, בתורה ובחז"ל, דווקא הקצנה הזו, או עפר הארץ או כוכבי השמיים, הם ביטוי לייחודיות של עם ישראל. למעלה הייחודית של עם ישראל, שהוא עם שלא נמצא במצב ביניים. וכאן זה הדיון שחותם את ספר ויקרא. לקראת סוף הספר מפנימים, חוקקים, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי. חוקקים מה האיכות החיים של עם ישראל. לאיזה מקום אנחנו נדרשים? אומרים חז"ל, ישראל נמשלו לעוף, לעוף השמיים, לציפור. עוף זה בעל חיים מאוד ייחודי. רוב הזמן הציפור, העוף, היא חיה מעל העולם הזה. פה בארץ יש מריבות, בעלי חיים, ג'ונגלים שמנסים לשרוד, הציפור נמצאת למעלה. היא מעל המציאות. שום דבר לא נוגע בה. אבל אם שוברים את הכנפיים של הציפור, והיא מגיעה פה, נופלת על הארץ, היא הופכת להיות חיה יותר חלשה מכל החיות. אין לה שום יכולת מגננה. או שהיא למעלה, או שהיא למטה. מה מייחד את הציפור משאר בעלי החיים? זה לא הכנפיים. יש לנו, כידוע, בעלי כנף שהם לא יכולים לעוף. תנגול, חסידה. מה...
חסידה כן?
חסידה כן עפה? בת יענה.
כשעושים את הזה, עוברים יבשות.
מה נקודה שמייחדת את הציפור? מה שמייחד את הציפור, שוב, אני לא יודע את ההגדרה זואולוגית, ביולוגית, אבל ראינו שלציפור יש מרכז כובד שונה. ציפור שהיא עפה, הגוף שלה בנוי אחרת. מרכז המסה שלה הוא בנוי באופן כזה שהוא יכול להתרומם מעל הקרקע. בניגוד לבעלי חיים שאצלה מרכז המסה, מרכז הכובד, או שוב כלשונו של המהר"ל, מרכז החומר בנוי באופן אחר. מה ההבדל בין עם ישראל לבין עמים אחרים שיוצר באמת את הקיצוניות הזו? השינוי הוא במרכז הכובד, ואז זה גם יושלח לרמה האישית של כל אחד מישראל. איך החיים שלו בנויים? מה מרכז הכובד של חייו? האם הוא יכול להיות ציפור? האם הוא יכול לעוף? או שהוא נמצא על הקרקע ואז הוא חסר הגנה? כל העמים, בואו ננסה לנתח מבחינה היסטוריוסופית. איך נוצר עם בהיסטוריה? מה גורם לקבוצת אנשים להגדיר את עצמם כעם?
טריטוריה.
איך? טריטוריה זה פרמטר, אבל זה לא הפרמטר היחידי. זאת אומרת, יש גם אנשים שאנחנו למשל נמצאים באותה טריטוריה, כידוע, עם עם אחר. גורל אחד, איך זה הולך השיר? גורל אחד שם אותנו כאן בארץ הזאת. רצינו לברוח, רצינו לשכוח ולא יכולנו. ובכל זאת אנחנו לא רואים אותנו ואותם כעם אחד. זה חלק. אז בואו ננסה שנייה לראות את ההגדרה הכללית. מבחינה היסטורית, איך נוצר עם? עם לא נוצר על ידי קבוצת אנשים שמחליטים יום אחד שהם עם, אלא יש משפחה, בסדר? זה המציאות הגרעינית של האנושות. אבא, אמא וילדים שחיים להם אי שם בערבות הקרח בצפון אירופה. הם חיים ובמשך שנים מנסים לשרוד בתוך תנאי הטבע הלא פשוטים שנמצאים שם. בחורף הם צריכים להילחם בקור, בקיץ, בצמא, צריכים לצוד בעלי חיים. זה לא פשוט. והנה מתגנבת לאוזנה של המשפחה שמועה שמעבר לנהר יש עוד משפחה. באחד ממסעות הצייד הם שמו לב שיש גם עוד כמה אנשים שמסתובבים שם מעבר לנהר. בהתחלה הם רואים בהם איום והם נלחמים ביניהם על טריטוריה, נלחמים ביניהם על על מחיה, על מוצרים. אבל עם הזמן עולה בדעתם רעיון, במקום להילחם אחד בשני, בוא נאחד כוחות. אנחנו עכשיו לא משפחה אחת, אלא שתי משפחות. למה אנחנו מתאחדים? לא בגלל שיש לנו איזו זהות רוחנית משותפת עם המשפחה מעבר לנער, אלא פשוט לצורכי כלכלה וביטחון. בשביל שנוכל לצוד יותר טוב את הממותה, בשביל שנוכל לבנות יותר מחסה לחורף, כדאי להתחבר עם עוד אנשים. ולאט לאט המשפחות שמתחברות יחד הופכות להיות שבט. שימו לב, כל הציר של החיבור הוא על צדדים קיומיים חומריים נטו. הם לפעמים לא דוברים את אותה שפה, הם להם אותה תקשורת, אבל הם מוצאים איזושהי תקשורת כדי לעבוד ביחד לצורך האינטרסים הקיומיים של כל אחד מהמשפחות. אם ככל שהשנים עוברות, המשפחות הללו, 5-6 משפחות שהתאגדו ביחד, הן כבר הופכות להיות שבט. השבט הזה מוליד עוד ילדים, ולאט לאט הוא מחפש שטחי מחייה חדשים. כבר לא מספיק להם העמק שהם חיים בו. הם צריכים להגיע עמקים אחרים. צריכים לעבור את שרשרת הערים. ואז שהם עוברים את שרשרת הערים בחורף אחד קשה, שלא היה כבר מזון אצלם בטריטוריה, הם מגלים שמעבר לשרשרת הערים יש עוד שבט. שהשבט הזה גם גיבש את עצמו במהלך מאות שנים ויצר איזשהו מכנה משותף, שבטי. בהתחלה, שוב, יש פה התנגשות בלתי נמנעת, זרות, מלחמה, אבל ככל שעוברות השנים, עם הזמן גם נוצרים ייחודים, ושני השבטים האלה הופכים להיות עם. הרבה אנשים ביחד שמתחברים, שוב שימו לב, זה הנקודה, הם מתחברים כל הזמן לצרכים קיומיים, לצרכים חומריים. ועכשיו, אחרי שיש פה כמות אנשים גדולה, שנמצאת כמו באותה טריטוריה, לאורך זמן, עם הזמן מתגבש פולקלור, מתגבשת גם תרבות עממית. זאת אומרת, אנחנו חיים כמה מאות שנים ביחד, ועכשיו מתחילים חוויות קולקטיביות, חוויות היסטוריות משותפות לכולם. כל השבט, כל העם, עבר מלחמה מול העם השכן. המלחמה הזו היו בגיבורים, לוחמים שהצטיינו בקרב. השמות שלהם נלחשים מפה לאוזן במדורת השבט. שיושבים בלילה, יש מישהו מבוגר, זקן, שהוא מעביר את מה שהיה לפני שלוש עונות חורף. היה קרב גדול. עם הזמן כמובן גם מתפתחים המיתוסים, האגדות. הלוחם הזה, הוא היה גדול כמו 10 אנשים. והיו לו כנפיים. בסדר? והוא ירה חיצים של אש. בסדר? הדמיון כמובן הולך וזה. ועם הזמן נוצרים סמלים משותפים. בסדר? פעם אחת באמת השבט הזה היה, לא יודע, בחורף מאוד קשה, ומה שהציל אותם זה האש. בסדר? מישהו שם גילה או הביא את הרעיון של מדורה, זה כל כך יצר חוויה מכוננת בשבט, שעכשיו האש הופכת להיות איזשהו סמל, איזשהו אובייקט שהשבט מתכנס סביבו, ושוב, זה הולך ומתנפח ככל שעוברות השנים. עם הזמן יוצרים פסלים בצורה של אש, ועם הזמן בדמיון כבר מדמיינים שאי שם בשמיים יש דמויות שאחראיות על האש, אלים. עם הזמן מתפתחת מוזיקה של אותו שבט. יש צלילים מסוימים, כי הם גרים באזור מסוים שיש שם קני סוף, אז באופן טבעי נוצרים כלים שיותר בונים עם קני הסוף, אז זה יוצר צלילים שבונים מוזיקות מסוימות. ועם הזמן הילדים כבר גדלים עם המוזיקה הזו, ומבחינתם זה עכשיו מוזיקה שהיא מבטאת את הזהות הלאומית שלהם. נוצרים מאכלים משותפים. שוב, הם גרים באזורים מסוימים שיש שם דגים, אז התזונה היא סביב הדגים. במשך מאות שנים ששבט ניזון מדגים, אז באופן טבעי נוצרים מתכונים אלה ואחרים סביב דגים. פעם הוסיפו איזה עלים וזה טעים, מעכשיו זה הופך להיות המזון המרכזי, וזה ממשיך מאודור ואודור. במילים אחרות, בתהליך ארוך של מאות שנים, לפעמים אלפי שנים, נוצרת תרבות. שימו לב, אצל אומות העולם, הבסיס במציאות האנושית, הבסיס לעם זה המציאות החומרית. זה הקיום. הקיום הפיזי, לצורכי כלב ביטחון. עם השנים נבנתה תרבות רוחנית. במילים אחרות, התרבות הרוחנית היא לא מרכז הכובד של העם הזה. העם הזה בנוי, הבסיס שסביבו העם הזה התאגד, זה היה סביב קיומיות, בשביל לשרוד מבחינה פיזית. עם הזמן גם נוצר פולקלור, נוצר הוואי תרבותי, שהוא כבר מאות שנים, אז הוא הופך להיות משמעותי בנפש. עם הזמן גם נוצרים כל מיני היררכיות בתוך השבט. נכון? יש משפחה מסוימת שיש לה רק בנים. ולפני 3,000 שנה, אז זה אומר שיש להם כוח, הם הציידים המרכזיים של השבט. מה זאת, יש משפחה שיש שם מיקר בנות, אז זה משפחה חלשה יותר. אז עם הזמן, המשפחה החזקה יותר, היא משעבדת את המשפחה החלשה יותר. זאת אומרת, המשפחה החלשה יותר אין לה מזון לחורף, היא באה למשפחה החזקה ורוצה מזון, אין בעיה. אתם רוצים מזון, בבקשה, אבל את השטח החקלאי שלכם, אתם מעלים מיסים אלינו, אתם משלמים לנו על זה. ועכשיו שזה קורה במשך כמה דורות, עם הזמן נוצרים מעמדות. יש משפחות מסוימות שהופכות להיות האצולה של השבט. יש כבר איזה כמה עשרות שנים, כמה דורות, שהמשפחות האלה הן נמצאות בעמדת כוח. עם הזמן הם ממסדים את זה. זאת אומרת, הם כבר קוראים לעצמם באיזה תארים. אנחנו אצילים, רוזן, לורד וכו'. עם הזמן, מתוך כל המשפחות החזקות, הם גם בוחרים משפחה אחת שהיא תנהל פה את הכל. מלוכה. יש פה מלך. המלך הזה מייצר שושלת. זה תהליכים של אלפי שנים שהולכים ומתגבשים, אבל כל הזמן, בתת הכרה, זהו הכרה, העמדה היא שאנחנו נמצאים פה עכשיו בשביל העולם הפיזי. בשביל זה קמה פה כל המערכת הלאומית. ומה הנגזרת? וכך מגיעים פה לפואנטה. הנגזרת היא שביום שתהיה התנקשות בין העולם הפיזי של אותו עם, העולם הקיומי של אותו עם, לבין התרבות הרוחנית שלו, לצורך העניין מסתבר שהשבט הזה, העם הזה, בנה המון מסורת על דגים, כן, העם הזה, זה היה מקור התזונה המרכזי שלו במשך מאות שנים, ועל זה כל האגדות, וזה כל הסיפורים, וכל הגיבורים שלו, זה יורדי ים ורשתות, ויש הווי שלם סביב זה, אבל הולך ומסתבר עכשיו שאין יותר דגים, מסיבות אלה ואחרות, לא יודע, אז הזן הדגים באזור הזה נכחד, ועכשיו אין דגים, מה יעשה העם הזה? מה יעשה השבט הזה? יש התנגשות עכשיו בין הפולקלור התרבותי שלו לבין הקיומיות הפיזית שלו, מה הוא יעשה? יחפש משהו אחר. הוא ילך עכשיו ויחפש מקורות מחייה אחרות, וממילא הפולקלור ילך וישתנה. במילים אחרות, בתרבות האנושית, העולם הרוחני הוא נספח לחיים. כמו שאמרתי, הוא פולקלור. ממילא הוא מאוד מאוד שברירי. אדם שגדל בצרפת, נכון שהוא גדל בצרפת, ויש לו מסורת ואוכל מיוחד וספרים מיוחדים ומוזיקה מיוחדת, אבל ברגע שהקיום הפיזי שלו משעתק מקום, הוא עכשיו לצורך הפרנסה שלו עובר לארצות הברית, אז מן הסתם הוא עוד ישמור את כל מיני מסורות ומנהגים מההווי הצרפתי, אבל הילדים שלו הם כבר אמריקאים לכל דבר. למה? כי מרכז הכובד של החיים זה המקום שבו אני מקבל את התזונה הפיזית. לכן יש מצב, בניגוד לעם ישראל שתכף נדבר עליו, אצל אומות העולם, שלמרות שהם מאבדים את הזהות הרוחנית שלהם, עדיין המציאות הפיזית שלהם נותרת. אצל אומות העולם אין כזו הקצנה כמו שמתוארת בפרשת בחוקותיי. זאת אומרת, אוקיי, העם הזה היה לו הווי מסוים, דת מסוימת, תרבות מסוימת, ועכשיו הוא החליף אותה, בסדר. הקיום נשאר. נשארנו במקום, אנחנו ממשיכים לחיות, בסדר. הדגל השתנה, הסיפורים השתנו, המוזיקה השתנה. אין זהות בין הצדדים הפיזיים לבין הצדדים הרוחניים. הצדדים הפיזיים הם מרכז החיים, הם מרכז הכובד של החיים, וההווי הרוחני הוא סוג של פולקלור לא מחייב. גם ברמה הפרטית זה כך. הרבה אנשים שמבחינתם העולם הרוחני זה הווי לא מחייב. זה נחמד. זה לא מרכז הכובד של החיים. עם ישראל, זה מה שמלמד אותנו התורה בפרשת בחוקותיי, בסוף ספר ויקרא. עם ישראל בנוי אחרת. עם ישראל זה לא שבט, משפחה, שהתגבשה במהלך השנים, ועם השנים גיבשה לה איזו זהות רוחנית חביבה ומעניינת. עם ישראל, זה כל ספר בראשית, ולאחר מכן ספר שמות, ועכשיו אנחנו רואים את החותמת בספר ויקרא. עם ישראל, העולם הרוחני מופיע בילד אין מתחילת ההיווסדות שלו. עם ישראל זה לא חבורת אנשים שעם הזמן גם גיבשה זהות לאומית, אלא הזהות הלאומית, המהות, התורה, העולם הרוחני של עם ישראל, הוא מופיע בתחילת הדרך. אברהם אבינו מטרתו לבנות גוי גדול שרשמו את דרך השם לעשות צדקה ומשפט. כבר בבסיס של עם ישראל הוטמנה השאיפה לעולם הרוחני. וזה כל ספר שמות. כל ההיווצרות הלאומית של עם ישראל היא מוטבעת. יציאת מצרים מעמד הר סיני זה יחידה אחת. וממילא בעם ישראל אין אפשרות לנהל חיים פיזיים בלי חיים רוחניים. בכל העמים, כאשר הקומה הרוחנית נופלת, הקומה הפיזית עדיין נותרת. הם עדיין, הם פשוט מחליפים זהות, אבל החיים ממשיכים. פרשת בחוקתי מלמדת לו, בעם ישראל, כאשר מרכז הכובד נפגע, כאשר אם לא בחוקותיי תלכו, הכל מתמוטט. אין גם קיום לאומי, אין קיום פיזי, הכל נגמר. אתם לא תישארו בארץ הזו. אתם לא תצליחו לחיות אפילו ברמה המינימלית. ואכלתם בשר בניכם ובשר בנותיכם תאכלו. כלומר, איזושהי מציאות שהיא פחותה אפילו מהתנהגות אנושית בסיסית. נביא ישעיהו גם מדבר על זה. ידע שור קונהו, חמור אבוס בעליו, עמי לא ידע, עמי לא התבונן. זאת אומרת, כאשר עם ישראל נפגע אצלו מרכז הכובד, אשריכם ישראל, בשעה שאתם עולים, אתם עולים לכוכבי שמיים. שאתם מממשים את הייעוד שלכם, החיים פורחים. שאתם לא, אתם יורדים לאפר הארץ, תחת גלליה של בהמה שפלה. אתם נמצאים אפילו לא במציאות אנושית רגילה. ההבנה הזו ברמה הלאומית ומתוך כך ברמה האישית, שהחיים הרוחניים, שהחוק האלוהי הוא לא המלצה, הוא לא משהו שניתן לצרף אותו לחיים. דבר תורה נחמד כזה שמצרפים לארוחה. איזשהו מנהגים לא מזיקים, מסורתיים. אלא זה עצם החיים, זה מה שאנחנו לומדים פרשת בספר ויקרא. כן.
הרב,
בתחילת
השיעור, הרב אמר
זה לא תבילו בצד החיצוני, כמו שאמרנו. אבל עם הזמן אדם מבין שבלי החוק אין לו בכלל חיים. עוד פעם, במבט החיצוני שאנו נראה לנו באמת שהחוק, לצורך העניין, העולם הרוחני, הוא מגיע בשלב ב' בחיים שלנו. קודם כל אנחנו מפתחים את העולם הפיזי שלנו, ילד, עד גיל 12, עד גיל 13 מפתח את העולם הפיזי, ועכשיו פתאום מפילים עליו חוקים. ואז נראה לו שהחוק הזה סוג של המלצה, חייתי יפה מאוד לפני זה. זה הנטייה הטבעית שלנו בעולם הזה. מה שלמדת לנו פרשה הזו, לא להתבלבל. גם אם כלפי חוץ זה התחושה שלנו, שזה מלאכותי, כלומר, זה לא הכרחי, אומרת התורה, לא. לטווח ארוך, זה הקיום.
אז השאלה היא, אם הנטייה הטבעית שלנו, זה לא טבעית?
לא הנטייה הטבעית. הנטייה הראשונית שלנו, זה שזה לא טבעי. היא רוחנית. היא חושבת שזה בעומק העניין היא רוחנית. ולכן עם ישראל לעולם לא מסוגל להשלים עם חיים פיזיים בלי התרבות הייחודית שלו, בלי הזהות הלאומית הרוחנית שלו. מה זה? זה אתגר שתשימי לב שכולנו חיים אותו כל הזמן. וזה, עכשיו אני מוריד זה לרמה האישית. ברמה האישית, כמו שאמרתי, בתחושה הראשונית שלנו, שוב, כל החוקים, בכל תחומי החיים שלנו, לא רק בתחום של תורה, זה נראה לנו משהו, בוא ניקח אולי את הקמת משפחה. הקמת משפחה בהסתכלות ראשונית זה משהו לא טבעי. שוב, אדם חי לבד, הוא חי בגוף כישות אחת, ופתאום הוא אמור לחיות עם ישות נוספת. ולא רק זה, אלא גם עכשיו להוליד ישויות נוספות ולהיות אחרי עליהן. יש כאן משהו שנראה לא טבעי, ולכן באמת, זאת אומרת, יש את האהבה שהיא מטשטשת אותנו לפני ההחלטה הזו. בסדר? זה מנגנון שהקדוש ברוך הוא טבע בנפש, שאנשים לא יחשבו מה הם עושים פה בעצם. כי אם הם יהיו מודעים, זה טירוף. למדנו על זה כמה פעמים בשיעור, תחשבו על זה, באמת, הרי בדרך כלל מתי אנשים מתחתנים? מתחתנים בגיל יחסית צעיר של חיים, גילי ה... 20, פעם היה ב-20, היום ב-20, בדרך כלל. איך נוטים לבחור ובחורה באזור גיל ה-20 להחליט החלטה שתלווה אותם ל-70 שנה הבאות? זה דבר שהוא לא הגיע, שום החלטה בחיים אנחנו לא עושים דבר כזה. אין שום החלטה שאנחנו חותמים על 70 שנה. איך אדם יכול לחשוב שמשהו, ההרגשות שהוא מרגיש עכשיו הם יישארו גם עוד 70 שנה? האישיות של אדם משתנה ב-70 שנה. איך בכל זאת אנשים עושים את הצעד הזה? תשובה, הם לא חושבים. לא חושבים. זה לא הכרתי. יש איזו משיכה, כן, טבעית, רומנטית, שעם הזמן גם בא לידי ביטוי גם בתחום הגופני-מיני, של משיכה, שהיא יוצרת עכשיו חיים שהם יותר חזקים מהשכל. אבל, שוב, בהתנהלות הפשוטה, יש כאן משהו ש... ועם כל זה, למרות שזה בשלב ראשון מופיע בצורה מלאכותית, לטווח ארוך... מה זה? לא אמרתי, אנחנו לא מרגישים כך את המלאכותיות במקרה הזה, כי יש לנו הרבה מנגנוני הדחקה שהקדוש ברוך הוא טבע בנו. אהבה, רומנטיקה. זה לא, זה לא, לא טבע. זה, זה, טבע זה משהו ש, שהוא, הוא היה קורה גם בלי החלטה מודעת שלנו. חתונה לא קורית בלי החלטה מודעת. אדם צריך פה החלטה בחירית בשביל להגיע להחלטה הזו. בסדר? טבע זה שאתה אוכל. אתה מבין, אתה אוכל, גם אם אתה לא רוצה, אתה מרגיש צורך קיומי לאכול ואתה אוכל. להתחתן זה משהו שאדם זקוק גם לעשות פה את ה... לצאת כאילו מהעמדה שלו וללכת משהו אחר. וברוך השם רוב האנשים עושים את זה, כי כמו שאמרתי, יש מסך השן שנמצא בתקופה הזו. הפעמונים מצלצלים, הציפורים מצייצות, בסדר, ועדה. ואני, עוד פעם, הנשואים בינינו יודעים את זה, ש... עוד פעם, ש... שיש משהו בדינמיקה של החתונה, ש... זאת אומרת, זה מכניס את הבן אדם לאיזה מסלול ש... שהוא באמת לא חושב. זאת אומרת, יש עכשיו הכנות ו... וכולם מסביב ו... וכל החברה מסביב. וזה טוב שזה כך, כי בן אדם, אנשים שהם... פחות מדחיקים והם יותר מלאי, נקרא לזה, חפירה עצמית. יש קטע כזה שהם ערב לפני החתונה נכנסים למה אני עושה, מה אני עושה. ויש תמיד את הרגע הזה שאומרים לו, תנשמו עמוק, אל תחשבו עכשיו. לקפוץ למים וכו'. זה תופעה, חרדת חתונה זה דבר ידוע. אין לנו חרדת אוכל. נכון, אין לנו חרדה, חרדה, אוכלים, זה טבעי, ישנים, אנחנו טבעי, להתחתן זה משהו אחר. אז למרות, אני חוזר שוב לנגוע, למרות שחתונה זה משהו שהוא מדרגה שנראית בשלב ראשון מלאכותית, כולנו מבינים, וכולנו יודעים את זה גם, ככל שאנחנו יותר חיים במערכת הזו, שאין אפשרות לחיות בלי זה. זה לא שזה בונוס נחמד לחיים. מה זאת אומרת? יש כמובן מצבים כאלה ברמה הפרטית, אבל ברמה הכללית, חברה, המשפחה זה לא מותרות. זה הופך להיות עצם החיים של האדם. וככל שאדם הוא יותר מזדהה ומתחבר עם המציאות המשפחתית, אז באיזה שלב שחלילה המציאות המשפחתית היא נעלמת, אז בן אדם הוא... כבר לא יכול לחזור למה שהוא היה קודם. הם אמר, הייתם נשואים לפני 50 שנה, עכשיו לא, מה קרה? אתה חוזר למצב הטבעי שלך. לא, ממש לא. ולכן התורה גם אפשרת נשואים פעם שנייה וכו'. כי המציאות הטבעית זה כן לחיות בחיי משפחה. אז זו דוגמה, אחת מיני רבות. שיש דברים שהם נקנים בנו במשהו שנראה בשלב ראשון מלאכותי, אבל הם בעצם חושפים את הקיומיות היותר פנימית שלנו. וממילא הם הופכים להיות הלב של החיים, מרכז הכובד של החיים. בכל תחום זה ככה. דיברנו בפרשה שעברה על דוגמאות שאני חושב שהן רלוונטיות גם עכשיו. האדם שיש לו כישורים מסוימים, איזה שהן תכונות מסוימות, למשל בתחום המקצועי, יש לפעמים שזה בסדר, זה משהו שקיים אצל האדם, אבל לא כל כך קריטי לו. אבל דברים שהם קריטיים לאדם, איזה כישרון אומנותי או איזה כישרון, זה, לממש את זה, זה לא מותרות בחיים. אז האדם בא ואומר, מה הבעיה? אתה רואה, אנשים חיים יפה מאוד גם בלי לעשות את זה. כן, הם יכולים לחיות יפה מאוד גם בלי לעשות את זה, ורק לעבוד ולקבל את הכסף לפרנסה ולהסתדר עם זה. לי יש איזושהי קומה רוחנית שאם היא לא תמומש, לא יהיה לי חיים בכלל, בשום תחום. אני לא אצליח אפילו ליהנות מהדברים הכי פשוטים שבני אדם נהנים מהם. פעמים אנשים לא מבינים את זה, יש להם איזה תחושות תסכול שלכאורה לא מובנות. זאת אומרת, מה, מסביבי יש אנשים שחיים בלי הדבר הזה יפה מאוד. מה? ולי זה מציק ברמות קיומיות. אז לפעמים זה באמת דמיון, אדם מפתח איזה, סתם איזה שאיפות שאין להם שום קשר לאמת, למה שמתאים לו, והוא... אבל לפעמים זה באמת מצביע על איזושהי נקודה, שבמקרה שלך או במקרה שלך, זה משהו שהופך להיות חקוק בנפש. ואם בחוקותיי תלכו, אז ונתתי גשמכם בעיתם ורדפכם את אויביכם, המציאות כולה פורחת. ואם זה לא, המציאות כולה הולכת ומתמוטטת. זה התכונה הישראלית שקיימת בעולם. העולם חייב להופיע את הקומה הרוחנית שלו. המציאות צריכה להופיע את הקומה הפנימית בכל התחומים. אני אומר רוחנית, לא מתכוון רק לתורה, מתכוון לה כל הכישרונות, התכונות, הדברים שהקדוש ברוך הוא זרע בעולם. ואם זה לא יופיע, המציאות תתמוטט. ככה דורש המהר"ל על המדרש הידוע, שלמה האות נון לא מופיע באשרי יושבי ביתך. כן, אשר יושב ביתך, אז דוד המלך סידר את זה לפי א' ב', ארומך אלוהי המלך, והבחה שלך ללוות, בכל יום ורחיקה וכו'. האות נון לא נמצאת. למה? אומר המדרש, כי יש פסוק, נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל. לכן דוד המלך השמיט את האות נון מאשר יושב ביתך, וממשיך המדרש ואומר, ואף על פי כן צמחה דוד ברוח הקודש, שנאמר, סומך השם לכל הנופלים וזוקף לכל הכפופים. דורשים מזה המקובלים. האות נון וגם האות ה' זה שתי אותיות שמדברות על חצי. ה' זה 5 חצי מ-10, נון זה 50 חצי מ-100. כל האותיות יכולות להצטרף לאות אחרת בשביל לבנות את ה-10, בשביל לבנות את ה-100. יש אות שהיא בודדה. האות ה', האות נון, זה אותיות בודדות שהן יכולות רק להצטרף לעצמם בשביל להופיע את השלמות. הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. יש בדידות אמיתית שקיימת אצל עם ישראל ואצל כל אדם שיש בו תכונה ישראלית, כל אדם בעולם. ששום דבר בחוץ לא יספק אותנו. שום דבר מסביב לא ייתן לנו תחליפים אם לא נממש את התכונה האמיתית, הבדידותית שלנו. מה אתכם כמה פעמים את המשפט הזה, שזה משפט שאצלי בכל אופן הוא משפט שמלווה אותי בחיי. מה, להיותו תלמיד חכם גדול פעם, מאז אני זוכר את זה. לשמיים אדם מגיע לבד. צריך לזכור את זה. המעטף, לא במשמעות המיואשת ושל הבדידות, אין חברים ואני לבד, לא זה. למשמעות, שאדם בסופו של דבר צריך להיפטר מכל המעטפות, מכל ה... תפורה חיצונית של לכאורה, מרה, מה אתה רוצה? יש לך הכל, יש מסביב פה את כל הצרכים. אם אדם לא מממש את התפקיד שלו בעולמו של הקדוש ברוך הוא, אם אדם לא מממש את התכונה הרוחנית הייחודית שלו, אם אדם לא מוצא את החוק שלו, את האות שלו בתורה, את השם שלו, כל הביטויים שחזר משתמשים, הוא לעולם לא יגיע למנוחתו. הוא לא יגיע למצב שבו הוא יסתפק. וכולם אומרים לו, מה אתה רוצה? יש לך, תראה, יש לך מה שיש לאחרים גם. למה אתה צריך דווקא את הדבר הזה? כי הדבר הזה, זה הבדידות שלי. זה הנקודה שבשבילה נוצרתי. אלוהי, ככה אנחנו אומרים את זה בתפילה בבוקר. עד שלא נוצרתי, איני כדאי. עד שלא נוצרתי, סימן שלא הייתה בי כדאיות. אם נוצרתי, סימן שיש תפקיד מסוים שאני צריך לממש אותו בחיי. והדבר הזה, אם הוא לא יהיה, האדם לא ימצא מנוחה. לא ימצא בשום תחום בחיים שלו, הוא לא יוכל להסתפק בפחות מזה. זה הקומה הרוחנית שעם ישראל מעמיד בעולם. איך מגיעים לזה? על הפסוק הראשון, אם בחוקותיי תלכו, או דורש רשי, מה זה אם בחוקותיי תלכו? שתהיו עמלים בתורה. הדרך לחשוף את החוק, הדרך לחשוף את הנקודה, את הנקודה הייחודית שלשמה נבראנו, זה על ידי עמל. ככה חוקקים באבן. בשביל אבנים שחקו מים, כן, עכשיו זה אופי רבי עקיבא, אנחנו אוכל אגב עומר, בשביל למצוא את הנקודה הזו, צריך לחקוק בסלע. האדם חייב להיות אמיתי, ולהתאמץ מאמץ מקסימלי שהוא יכול ככל יכולתו, לנסות להבין ככל יכולתנו, מה התפקיד שלי בעולם. מה החוק שלי בעולם? מה הקומה הרוחנית שלי בעולם? וכאמור, הקדוש הוא יצר את העולם באופן כזה, שאם אנחנו לא מוצאים את זה, אנחנו לא מוצאים מנוח. לא מוצאים שלווה. ואחרי שהבנו את זה, מגיע החלק השני של הפרשה, שהוא באמת חותם את ספר ויקרא. אחרי שהאדם חוקק, אחרי שהאדם מצא את מקומו, הוא כבר מתחיל להקדיש דברים. מבינים? מה זה פרשת ההקדשות? שזה החצי השני של פרשת בחוקותיי ומה שחותם את ספר ויקרא. הקדש זה עולם שונה מהעולם הרגיל. כל ספר ויקרא אמרנו, התעסקנו עם העולם היומיומי שלנו. הנפילות, השמחות, ימי החול, השבתות, המועדים. העולם הזה, ההתקרבה שלנו של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. פרשת ההקדשות מלמד האדם, אחרי שאתה מוצא את תפקידך, אתה מקדיש דברים לבורא. אתה יוזם, לא חוק. חוק זה משהו שהוא חובה, שאם אני לא, שאם אני לא מממש אותו, אז אני לא מוצא מנוחה. אחרי שמצאת מנוחה, אחרי שמצאת מנוחה, באופן טבעי, האדם יוזם התנדבות. יוזם מעבר לחובה, מעבר לחוק. נעשה כמעיין המתגבר, כך הוא במסכת אבות. עוד מעט נקרא את זה, הפרק האחרון, פרק שישי, קניין תורה, לפני שבועות. 48 דברים שהתורה נקנית בהם, ומתארים שם, ואז, ומי שעוסק בתורה לשמע מה קורה איתו, נעשה כמעיין המתגבר. יש שם הרבה דברים. בין השאר זה האדם, הוא מוצא נביאה פנימית. הוא מקדיש דברים. הוא לא מסתפק רק במשורת הדין. לפנים משורת. אני מקדיש, אני לוקח את הרכוש שלי, את השדה שלי, את הנפש שלי, ומקדיש אותה לבית המקדש. אני יוזם דברים. אתם יודעים, זה כבר עולם החירות. אלמא דחירות, כן? זה חג השבועות שהתקרב אליו. שער החמישים, יום החמישים. אדם הוא כבר מעבר ל-49. הוא מצא את מקומו בעולם הזה. ועכשיו, הכל מוקדש לבורא. אתה יודע שום רגע? קורבן נדבה, זה אדם מביא, מבחינה הלכתית, זה קורבן וזה הקדש. זאת אומרת, קורבן זה משהו נקודתי, וכאן זה חפץ שאתה מקדיש לבורא. מבחינה נפשית, קורבן נדבה זה על איזשהו, נקרא לזה, התפרצות רגעית. זאת אומרת, עכשיו אדם מרגיש איזה רגע של התעלות ונותן נדבה לבורא. הקדש זה משהו יותר מורכב. הקדש זה שאדם נכנס לאיזה מסלול חיים שהוא לוקח את הערך שלו. זאת אומרת, ממש כל מעגלי החיים שלו מתחיל עכשיו לחבר אותם אל הקודש, לחבר אותם לבית המקדש. אם זה מציאות שהיא מעבר לחוק הרגיל. וזו ירושלים. זה מדרגת ירושלים. יש ציון ויש ירושלים. ירושלים, הפירוש המילה ירושלים. עכשיו אתם פעם, זה פירוש של ירושלים. מה הפירוש המילה ירושלים? מאיפה הגיעה המילה של ירושלים?
ירושלים.
ראו שלם. תראו את השלמות. מבינים? זה ירושלים. ירושלים זה מדרגה רוחנית שהיא מעבר לחוק. מעולם לא אמר אדם, צר לי המקום בירושלים. ירושלים היא משהו שהוא מעל הגבולות. זה, זאת אומרת, זה בא לידי ביטוי בעיר פיזית, שהיא מקום שעם ישראל מתכנס. אבל העיר הפיזית הזו היא הירושלים של מטה, היא השיקוף של ירושלים של מעלה. המדרגה שאליה אנחנו שואפים בחיים, זה מדרגה של הקדשות. מדרגה של ירושלמיות. לא להסתפק רק בקיום הבסיסי. לא רק בלמצוא את המקום שלנו בעולמו של הקדוש ברוך הוא ולהרגיש טוב עם עצמנו. אלא כאשר אנחנו מוצאים באמת את מקומנו, אז אדם הוא רואה את השלמות בחייו. הוא נמצא במדרגה שכל מה שנאמר על ירושלים, 10 קבים של יופי ירדו לעולם, 9 נטלה ירושלים. ירושלים, אורו של עולם. 10 ניסים היו נעשים בבית המקדש בירושלים. משתחווים צפופים, צריך, עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. משהו שמעל חוקי הפיזיקה. משהו שמעל חוקי הטבע. אדם שייך לעולם ההקדשות. עולם של קודש. שהוא נמצא בצו הזה, הוא חותם את ספר ויקרא. זה הקרבה הסופית. ספר ויקרא, עניין הזה הקורבנות. איך ויקרא השם אל משה, איך אנחנו נקראים לפני הבורא, זה תהליך שלם, שספר שלם שעושה. תעברו איך מכל פינה בחיים מוצאים את הקרבה אל השם, איך עם ישראל מוצא כולו את הקרבה אל השם, ובסוף בסוף זרקה מודיעים לך, מודיעים לך. זה לא משהו שהוא מותרות ותנתון לבחירה החופשית. יש כאן משהו שהוא חייב להופיע במציאות, כי אם הוא לא יופיע, אז הכל יקרוס, החיים יקרסו. וכאשר הוא מופיע, האדם נמצא במצב שלמות כזה, שוידבר אדנה אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, איש כי יפלי נדר בערכך נפשות לאדוני. מדרגה פלאית, לנדור נדרים. נדור נדרים, להיות... מה זה נדירת נדרים? זה מעבר למה שקיים. היום אנחנו מאוד נזרים מזה, כי היום אנחנו לא יכולים תמיד להעיד על עצמם שאנחנו נמצא במצב כזה, ולכן אומרים חז"ל, עדיף שלא תידור מאשר תידור ותשלם. ולכן אנחנו גם כל פעם מוסיפים בלי נדר. כי זה ביטוי שאנחנו עוד לא בטוחים מספיק שהגענו אל המדרגה הזו. אבל במצב שאדם נמצא שם, כל דבר שאדם קיים לו בחייו, והיה ערכך הזכר כך וכך, והנקבה כך וכך, ובין 5 שנים עד 20 יש לו את הערך שלו, ובין 60 ומעלה יש לו את הערך שלו. הכל יש לו מדידה אלוהית. להכל יש ערך אלוהי. ומי מעריך את זה? מי יש לו את היכולת להעריך? הכהן. וימח מרכך ועמידו לפני הכהן, ועריך אותו הכהן על פי אשר תשיג יען הנודר, יעריכנו הכהן. הכהן הוא איש הערכים. היכולת של האדם לזהות על ידי חיבור אל הכהונה, על ידי חיבור אל אנשי הקודש, לזהות מה הערך האישי שלו. מה זה? מה כך? אחרת אדם לא יכול להעריך את עצמו. נכון, תמיד, שאתה צריך אינדיקציה מה קורה איתך, אתה צריך הערכה חיצונית. אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. אתה הולך אל הכהן שיעריך אותך. ואז, עם בהמה, ואם יש לי שדה, ואיש כי יקדיש את ביתו, ואם משדה אחוזתו יקדיש, והיה ערכך, ו... כל מעשר הארץ, מזר הארץ, מפרי הארץ להשם, הוא קודש להשם, ועם גאול יגאל איש מעשרו, חמישתו יוסף עליו, וכל מעשר בקר וכל לא יבקר בין טוב לרע, לא ימירנו, אלה המצוות, ככה חותם ספר ויקרא, אלה המצוות אשר ציווה אדוני את משה בני ישראל בהר סיני. פה אנחנו מסיימים למעשה את מעמד הר סיני. מעמד הר סיני התחיל בפרשת יתרו והוא מסתיים עכשיו. במדבר, הפרשה הבאה זה כבר סיפור אחר. המדבר זה אחרי כל מה שקיבלנו במעמד הר סיני, קיבלנו את את הקומפלקס השלם, איך מתקרבים לקדוש ברוך הוא. עד שאנחנו מגיעים למצב כזה שאנחנו כבר, זה מובנה בחיים שלנו והכל הולך ונובע ואנחנו מקדישים דברים ואנחנו שייכים פה למדרגה שהיא מעל העולם הזה, מעל החוקים, מעל המגבלות. עכשיו מתחילים ללכת במדבר. צריך עכשיו, אני מקדים כי לא נלמד את במדבר נסו, אנחנו לא יש שיעורים על הפרשיות האלה. במדבר זה ספר ההליכה. איך הולכים? זאת אומרת, שאדם שיש לו את הציוד הזה, עכשיו הוא נכנס לתוך המדבר, למקומות מסובכים. כל רוב הנפילות של עם ישראל הם בספר במדבר. זוכר את השמות, יש לנו את חטא העגל, והיקרא, חטא נדב ואביהו, כל הסיפורים הגדולים שכולנו מכירים, קורח, המרגלים, בשר תאווה, כל זה במדבר. עכשיו צריך ללכת בארץ לא זרועה. אחרי שהולכים בארץ לא זרועה, אפשר להתחיל להתכונן לארץ ישראל. מגיעים לספר דברים. ספר דברים לוקחים משנה תורה, לוקחים את כל הדברים בראשית, שמות ויקרא במדבר, ועכשיו מתרגמים את הכל לקראת חיים ממשיים. המדבר סך הכל זה לא החיים האמיתיים, זה גם איזה סוג של סטריליות, איזה מעבדה שעם ישראל חי לו במדבר. כשרוצים להיכנס לארץ ישראל, אז לוקחים את הכל ומתחילים לדבר, להוציא את הדברים בצורה שישמעו, לא רק יישארו ברמה רוחנית, אלא הדרכות מעשיות, כי תבואו אל הארץ, איך נוטעים, איך זורים וכולי, ואז אפשר להיכנס לארץ ישראל. בסדר? כן, שאלה. אנחנו לא יכולים לדעת אף פעם, זאת אומרת, יש נבואה, אפשר לדעת בדיוק, היום אין לנו נבואה, אבל כמו שתמיד אנחנו חוזרים, ברגע שאדם עושה כמיטב יכולתו, זה מה שהקדוש הוא רוצה ממנו. זאת אומרת, גם אם מסתבר שהוא טעה מבחינת הזיהוי של תפקידו, אם הוא עשה כמיטב יכולתו, זה מה שהקדוש הוא רצה ממנו בעולם הזה. להיות עמל בתורה. להתאמץ כאותו, להבין... מה זה? לא הכוונה ללמוד תורה כל היום במשמעות הטכנית. להיות עמל בתורה, הכוונה היא להשתמש בדבר השם, בתורה, במשמעות הרחבה שלה, כמיטב יכולתם. גם להיות עם מודעות עצמית זה חלק מהעמל בתורה. גם לעשות מבחנים פסיכוטכניים זה חלק מהעמל בתורה. זה גם חלק מהזיהוי של האישיות. אבל המוקד של הכל זה כמובן... דבר השם שניתן במה שאנחנו קוראים נבואה ודברי חז"ל, זו התורה שבעל פה. אבל זה מהלך אישיותי שלם, של להיות עמלים, למקסם ביכולתנו, בשכלנו, ברגשותינו, באישיותנו, מה התפקיד שאני צריך ליישם פה בעולם הבא. נכון, נכון. אף גם בעולם הבא לא מגיעים לשלמות, אנחנו תמיד בהשתלמות. וזה מה שצריך. זה מה שצריך. בגיל 20, מה שאת מבינה, זה בדיוק מה שאת צריכה עכשיו לעשות בגיל 20. ובגיל 50, מה שתביני, זה בדיוק מה שצריך לעשות בגיל 50. שיהיה לכולנו יום ירושלים שמח, חג שבועות שמח. בעזרת השם, להיפגש.